הרב בני לאו.
הפרק שלנו הוא פרק ח' פותח קובץ של שלושה פרקים שיספרו את הסיפור אולי הכי ארוך בספר ויקרא, את סיפור חנוכת המשכן והכשרת הכהנים לעבודתם. אנחנו נמצאים באוהל מועד, ואנחנו סוגרים בתוך האוהל את משה, את אהרון, את בניו, כולם בחוץ, הם בפנים למשך 8 ימים, 7 ימים פלוס 1. על היום השמיני אנחנו כבר נתמודד בנפרד, שהוא יום כל כך דרמטי, אבל 7 הימים הם ימי הכנה. משה מכין את אחיו הכהנים לעבודתם, כדי שהם יהיו מוכנים ליום השמיני, היום שהוא הדרמה הגדולה שעוד מעט תתרחש. 7 ימים הכהנים לא יכולים לצאת מאוהל מועד, מפתח אוהל מועד לא תצאו 7 ימים עד יום מלות ימי מילואיכם, כי 7 ימים ממלא את ידיכם. והם צריכים להתכונן, הם צריכים לעבוד את ההכנה של מה הולך להיות, הם צריכים לעשות משיכה של כלי הקודש, הכהנים עצמם נמשכים בשמן, הכל הכל לקראת היום השמיני. ובתוך היום הזה, בתוך 7 הימים מהשבוע הזה, אנחנו חווים חוויה גדולה מאוד של הכנת הכהנים יחד עם קורבנות מיוחדים. זה נראה פרק מלא מלא בפרטים, עם בגדים ועם קורבנות ועם דם. אתה עובר אותו ככה ביגיעה מסוימת, אבל באמת יש בתוך הפרק הזה גם איזשהם שם קודים שבדרך פרשנית מאוד מאוד מעניינת. חז"ל נתנו לנו לצלוח את הפרק הזה באופן אחר לגמרי. ואני מבקש להסב את תשומת ליבנו דווקא בפרק הזה למילה אחת שחוזרת 3 פעמים בתוך הגודש של הפרק הזה. המילה הזאת היא וישחט. זה מופיע 3 פעמים בשלוש וריאציות. הפעם הראשונה זה נמצא בפסוק 15, בפסוק ט"ו, כשאהרון מגיש, או משה מגיש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו את ידם על ראש פר החטאת, זה כאילו הקורבן הראשון, ואז כתוב וישחט. ויקח משה את הדם, ויתן על קרנות המזבח סביב. כאילו, אין דרמה, נכון? יש פה פר חטאת, שזה פר, זה קורבן גדול, והוא שוחט. אהרון ובניו שמים את ידם על ראש פר החטאת, ואז שחיטה, ומשה עושה את עבודת הכהונה, כדי להכשיר את המזבח ואת הקודש לעבודת המקדש. זה הדבר הראשון. קודם כל וישחט של פסוק ט"ו. אחר כך מופיע פסוק י"ט, מופיע קורבן השני. מביאים את אל העולה, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל, וישחט. ויזרוק משה את הדם, זה כאילו חוזר על עצמו. ואז עושים את כל עבודת הפולחן של האיל, מסיימים את זה, ואז מביאים בפסוק ב' את האיל השני. ויקרב את האיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידם על ראש האיל, ועוד פעם וישחט. ויקח משה מדמו, והכל חוזר על עצמו, ואתה כבר עייף ויגע, ואת אומר, עוד פעם ועוד פעם, הכל חוזר אותו דבר. ובאים חז"ל בעדינות עדינות ועושים לנו סימנים כדי שנבין את הדרמה שמתחוללת פה בפנים. לסימנים האלה קוראים טעמי המקרא. מי שקבע אותם את הטעמים היו חכמים אי שם בארץ ישראל בתקופה מאוחרת של מוצאי התלמוד, חכמי המסורה. והם מסדרים לנו דרך הטעמים לא רק את המוזיקה של קריאת התורה אלא גם את הפרשנות שלה. אז מי שיכול לשים לב או להקשיב לטעמים של הפרק הזה, ישים לב רק למילה וישחוט. השחיטה הזאת שמובלה וישחט, וישחט, וישחט. 3 פעמים. בפעם הראשונה, הפסוק שהתחלנו איתו, פסוק ט"ו, מופיע הטעם מעל המילה וישחט, הטעם שנקרא רביעה. וישחט ברביעה זה מין מפסיק וישחט, ויקח משה את הדם. אפשר להגיד שזה קריאה רגועה. אחר כך, בפעם השנייה, מופיע בפסוק י"ט וישחט, כשמתחת למילה וישחט מופיע הטעם אתנח או אתנחתה, שזה הפסקה. וישחט, זה נורא מוזר, עוד לא התחלתי את הפסוק, ואני כבר יוצא להפסקה. וישחט, אתנחתה, ויזרוק משה את הדם. זה הפעם השנייה, ואז מגיע הפעם השלישית עם הקורבן השלישי, פסוק כ"ג, וישחט מעל המילה מופיע הטעם שנקרא שלשלת, שזה כבר מפסיק דרמטי מאוד. כשמופיע הטעם שלשלת במקרא, אתה צריך לקחת אוויר ארוך וישחת. הקורא מעריך ומסלסל במילה הזאת כדי להפנות את תשומת ליבנו, כאן קורה משהו. ודרך שלוש המילים האלה קוטעים הפרשנים את הפרק שלנו לשלוש קורבנות, שלושה קורבנות, שלוש פעימות של הפרק. פעם אחת אנחנו עוד עוסקים בהכשרת המזבח, הכשרת מקום המקדש, ששם משה פועל בתוך המציאות הרגועה המתונה יותר, זה הרביעה. אחר כך הולכים ומקרבים את אהרון ואת בניו אל הקורבן השני, זה הקורבן של האיל, האיל הראשון, והוא הופך להיות הקורבן הזה על קורבן הכהנים, וסומכים אהרון ובניו את ידיהם על האיל הזה, ומכשירים אותם לכהונה. ואז מגיע הדבר האחרון, ממש מביאים את הקורבן, ושם עושים מעשה אחר, את הדם לא שמים על המזבח, אלא על תנוך אוזן אהרון, ועל בוין ידו, ומקריבים את בניו, ואותו דבר על אוזן ידם, ועל בוין ידם, כאילו באים ואומרים, אתם עכשיו הופכים להיות המזבח, זה רגע דרמטי. לוקחים את הכהנים, והופכים אותם מאנשים רגילים, משבט הלוי, הופכים אותם לנושאי המזבח. הם הופכים להיות כמו מזבח. הדם שמקודם יצקו על המזבח, עכשיו יוצקים אותו על אהרון ועל בניו, ומקדישים אותם לעבודתם. ככה דרך הטעמים מייצרים את תשומת הלב שלנו להבין מה מתחולל בפרק שלוקחים אנשים ומקדשים אותם לכהונה.